שלום לכולם וחודש טוב, אנחנו בחודש שבט, ראש חודש שבט ומזל לי, ואי אפשר להתעלם מכל האירועים סביבנו שקשורים למזל לי, רק לא מזמן, לפני כמה ימים. אומרים שהתחיל מזל עידן הדלי, לפי הקבלה עידן הדלי התחיל לפני 800 שנה, כלומר בשלבים, ואנחנו פשוט עוברים עוד שלב, אנחנו נדבר על זה בהמשך. קודם כל ננסה להבין מה זה עידן דלי יחסית לבני אדם שנולדים כמזל דלי, מה זה עידן דלי כחודש שעובר לכל בן אדם שהוא לא מזל דלי, מה זה אומר לכל אחד מאיתנו שהוא לא מזל, אם אני לא מזל דלי, מה זה אומר חודש שבט בשבילי, ובאופן כללי מה זה אומר על ההיסטוריה של המין האנושי וכל התהליך המדהים והמבהיל שאנחנו עוברים בימים אלה, למה זה קשור לעניינים של מזל דלי. ובואו ננסה, התחום הוא ענק, אדיר ועצום, ובואו נראה כמה אנחנו נצליח לחסות. אז קודם כל, מזל דלי, אם אנחנו רוצים להבין אותו מהמקום הרוחני של לימוד הספירות, כי קבלה זה לימוד של הספירות, זה לימוד של המציאות האמיתית של היקום, שבעצם אנחנו חיים בתוך תוכנה אדירה, ענקית, מדהימה, תוכנה, שבעצם אנחנו חיים בתוך מערכת של כוחות, ומה שהעיניים שלנו רואות, מה שהאוזניים שלנו שומעות, מה שאנחנו מריחים וממששים, לא באמת קיים, וזה א' ב' של מבוא לקבלה. עכשיו, אם אנחנו מבינים את זה, אז אנחנו הולכים עכשיו לספר היצירה של אברהם אבינו, שבעצם הוא היה אחד מהאסטרונומים והאסטרולוגים הגדולים בהיסטוריה, אם לא המייסד של כל החוכמה האדירה הזאת, ואברהם אבינו היה הראשון שקלט בצורה המדהימה ביותר שאנחנו חיים בתוך תוכנה, בתוך מטריקס. ובעצם כל הכלים של התוכנה הזאת, בעצם אהוזים בתוך המבנה של היקום, ושבנוי על בסיס של 22 תדרים ראשוניים, שנקראים כ"ב אותיות של האלף בית העברי. אבל מה זה אומר עבורנו? שכדי שאנחנו נוכל להבין באמת את התכלית של הקיום, ולא רק את התכלית, גם את לא רק להבין לאן אני צריך להגיע, אלא מה אני אמור לעשות, ומה הכלים שיש לי, זה בעצם כל הסיפור של ספר היצירה, שאברהם אבינו הנחיל לנו, שעבר בעל פה, ככה מדרש אומר, משך 2,000 שנה, עד שכנראה שרבי עקיבא, או מישהו כמוהו, כתב את זה לפעם הראשונה, אבל זה טקסט עתיק מאוד, ועל הבסיס של הטקסט הזה, והמפרשים שלו, זה הידע של עולם האסטרולוגיה שאנחנו מבינים. עכשיו, למה אני צריך לדעת את זה? וזה בעצם הייחודי, לעומת, באסטרולוגיה היהודית, לעומת כל מיני סוגים אחרים של האסטרולוגיה, אני אמור לדעת את הדברים האלה, כדי לדעת איך להתעלות מעל לזה, וכמו שזה כתוב בצורה מדהימה, פה בפירוש של הבני יששכר. רבי צבי אלימלך מדינו, שחי במזרח אירופה לפני, במאה ה-19, תחילת המאה ה-19, משהו כזה. אז עכשיו, בוא ננסה להיכנס, להבין שבעצם אנחנו חיים במין תוכנה אדירה, ואנחנו חלק מהתוכנה הזאת, ואברהם אבינו היה ההאקר הראשון שנכנס לתוך הרשת, והבין שההשפעה היא לא חד צדדית, אלא דו צדדית, וכמו שהכוחות שמסביב משפיעים עלינו, אם זה מזג אוויר, ואם זה חברה, ואם זה הכוחות הקוסמיים שמשפיעים עלינו, אבל ברגע שאתה נכנס ומתחבר לתוך התוכנה, אז ההשפעה היא הדדית, דו צדדית, וסוף סוף שאדם מבין את התדר הזה של הקיום שלו, הוא מסוגל להוציא לפועל את הפוטנציאל האמיתי של החיים שלו. ועד שהוא לא עושה את זה, הוא תמיד ירגיש, כמו שנדבר היום, שמשהו חסר, והוא לא יבין מה שחסר, הוא ימות, ויחיה וימות במפח נפש של פספוס ענקי. וזה מתבטא בעיקר בהבנה של מזל דלי, וזה יתבטא בעיקר בהבנה של הדור שבו אנחנו חיים, שכולנו חיים בדור שנקרא עידן הדלי. ואני אסביר. אז כך, וזה מתחיל לפי המילים של הבני שכר. צירוף השם הנכבד והמהיר בזה החודש הוא ה' י' ו' ה'. מי שמבין קצת באסטרולוגיה של הקבלה, אנחנו יודעים שספר תיקוני הזוהר, שזה תוספת מיוחדת בספר לזוהר הקדוש, ספר תיקוני הזוהר זה 70 פרקים, זה ספר בפני עצמו, שמסבירים את המילה בראשית, 70 דרכים להסביר את המילה בראשית, שהמילה הראשונה בתורה, ולכן היא כוללת בתוכה את כל התורה, כי זה הזרע שעליה, שעליו, שמצמיח את כל העץ המדהים הזה, עץ החיים, שנקרא התורה. ובחד, בתיקוני זוהר, הזוהר אומר שיוד קי וו קי, שמי שמבין קבלה, זה שם של הבורא, ושם הכוונה לכלי שמושך ודולה את השפע האלוקי, כי הכלי הוא הגדרה, כי שם הוא הגדרה, אבל בורא עולם הוא אינסופי, ולכן השם הוא לא הבורא, אלא כלי להוציא לפועל את השפע של הבורא בחיים שלנו. השם הזה שנקרא שם המפורש, או י' ו-ה' ו' ו-ה', יש לו 12 צירופים אפשריים, כל אחד מהצירופים האלה הוא בעצם מייצג את אחד מ-12 המזלות. כלומר, אם אני מסתכל על כל דבר ודבר בעולמנו, אם זה אטומי מימן או חמצן, או לא משנה מה, אז היום הפיזיקה יגיד מה זה מימן. מימן זה צירוף של, מימן רגיל זה צירוף של תדר אחד שנקרא פרוטון, תדר אחד שנקרא אלקטרון, זה תדר שהמוח האנושי לא מסוגל, בשום פנים ואופן, להבין מה זה הדבר הזה, אוקיי? אבל ששני התדרים האלה מתחברים יחד, קוראים לזה מימן, אוקיי? בחמצן, אז זה בנוי אחרת. אז שם יש כך וכך פרוטונים, וכך וכך ניוטרונים, וכן הלאה וכן הלאה, וכך וכך אלקטרונים, אבל מה זה הפרוטונים האלקטרונים, ומה זה אטום בעצם, כל פיזיקאי יגיד שהמוח האנושי לא מסוגל לתפוס מה זה הדבר הזה. כי אין לו ממש מקום, ואין לו ממש נפח, וזה אנרגיה, אבל זה גם חומר, אבל מה זה חומר שהוא אנרגיה? אף פעם לא נבין את זה, כי המוח שלנו לא מכוות להבין את זה, לא מתוכנת. אוקיי? וכמו שאנחנו הפיזיקאים אומרים, חיים במרק של אנרגיות, זה לא חפצים, זה לא אטומים, זה אנרגיות שאנחנו חיים בתוכם, המוח שלנו מתרגם אותנו, מתרגם את הדברים האלה לכל מיני דברים שאנחנו קוראים לזה חוויה חושית. אבל כמו שהמוח שלנו תופס את זה, זה ממש לא קיים. זה א' ב' במבוא לקבלה. אבל כמו שאנחנו לא מבינים את החומר שמקיף אותנו וגם את החומר שבתוכנו, גם מימד הזמן, לא רק המקום, הוא גם תדרים. ולכן הזוהר אומר לנו, כל חודש וחודש זה תדר אחר. זה כמו קליידוסקופ ענק שמסתובב לו, כל חודש משתנה שקף אחד. כל שבוע משתנה שקף אחר. כל יום, כל שעה, כל רגע, כל הזמן יש גלגלים, מגדלים שונים שמסובבים במהירויות שונות, ובעצם חוויית הזמן שלנו, זה הסיבוב, חוויית הסיבוב של הקליידוסקופ הזה, ולכן גם שעון, אם תסתכלו על שעון, יש פה כמה מעגלים מחזורים שמסתובבים, שזה של השנייה, בשעון שלנו, שנייה, דקה, שעה, יממה, שבוע, חודש, שנה, עשור, אלף וכן הלאה. ויש גלגלים שמסובבים מהר יותר, ויש כאלה שיותר לאט, אבל זה הסיפור. גם הגלגלים האלה, אומרים המקובלים, אלו הם גם תדרים, שיוצאים מאותו מקום של התדרים, של החומר, אבל הם מסתובבים בצורה אחרת. ההגאים הם שונים, התוכנה היא שונה. ומכיוון ששם השם י' והי' ו' והי' ישנם 12 צירופים אפשריים, ישנם 12 חודשים אפשריים ו-12 מזלות. כלומר, מה זה אומר שהשתנה חודש? השתנה הצירוף שמקרין את השפע האלוקי ליקום ולחוויה של כל אחד מאיתנו. ולכן הוא אומר, צירוף השם הנכבד, המאיר בזה החודש הוא ה', י', ו' וה'. ויוצא מראשי תיבות הפסוק מספר ויקרא, פרק כ"ו, פסוק ל"ג, המר ימירנו והיה הוא. ה', י', ו', ה'. המר ימירנו והיה הוא. אוקיי? ופה זה כבר נותן לנו את התדר, ה-DNA הבסיסי של מזל דלי, המר ימירנו והיה הוא. היכולת להמיר, לשנות, לקחת דברים ולהפוך אותם למשהו שונה לחלוטין, או בשפה אחרת, מהפכות. אוקיי? עכשיו צריך לזכור, יש כל מיני אנשים שאוחזים בתורת העידן החדש, והם הרי דיברו על העידן הדלי, הדיבורים, עיקר הדיבורים על עידן הדלי, זה היה בשנות ה-60. אבל יש כאלה שאומרים, לא, עידן הדלי מתחיל עכשיו, ממש בימים האלה. אז מי צודק? לפי הגמרא, עידן הדלי התחיל לפני 800 שנה. בערך באותו זמן התגלה הזוהר. כלומר, העידן הדלי שמדבר בשפה קצת אחרת, עידן המשיח. מה זה עידן המשיח? אם אנחנו מדברים על עידן הדלי כעידן השפע, העידן שפע גם גשמי וגם רוחני, אז אנחנו מדברים על התגלות הדרגתית, שזה מתחיל לפני 800 שנה, ואנחנו מדברים על תחילתו של האלף השישי בלוח העברי, שאנחנו עכשיו בשנת 5781. אז מתי התחיל העידן הזה? לפני 781 שנים, כמעט 800 שנה. אוקיי? הזוהר מתגלה בערך באותו זמן, ומהפכה אדירה, אם אנחנו מדברים על הגלגלים שמסתובבים ביקום, יש כמה גלגלים, אבל מהפך עצום קרה 250 שנה אחרי תחילתו של עידן הדלי, 5250, וזה היה מה שנקרא גירוש ספרד וגילוי אמריקה, שבכל ספרי ההיסטוריה גילוי אמריקה מסמל את העידן שהמין האנושי פורץ גדרות, ואז השליטה המסיבית של הכנסייה וכן הלאה, וכל מיני דברים שבעצם אנחנו מדברים על שינוי תודעתי, שגילוי אמריקה וגירוש ספרד והפצת הקבלה זה ביטוי של זה, אבל מדובר על שינוי תודעתי כלל אנושי, שאם העולם היה מבודד למזרח הרחוק, לאירופה, לאמריקה, לאפריקה, שהם היו איים מבודדים של אבולוציה אנושית תודעתית, החל מ-1490 נפרצו הגבולות, ולאט לאט הכל מתחיל להתחבר לשדה תודעה אחד, על ידי שפיזית אירופה כובשת את רוב העולם, ומחברת את הכל לעולם של שפה די דומה של חשיבה, שמחברת את המזרח הרחוק וכן הלאה, וזה קורה בכמה שנים שאחרי 1490. 250 שנה יותר מאוחר, 1740, קורה עוד שינוי עצום בתהליך של עידן הדלי, וזה המהפכה התעשייתית. המהפכה התעשייתית, אם ב-1490 הומצא הדפוס בסביבות הזמן הזה, והתחילו, מה זה אומר דפוס? הפצה המונית של ידע, שלא הייתה אפשרית קודם. 1740, מהפכה התעשייתית, זה אומר ייצור המוני. גם שעכשיו זה ייצור המוני של ספרים וידע, וגם אמצעי ייצור נותנים לאדם הפשוט את היכולת, כוח הקנייה, לקנות את הספרים, וגם מתחיל עידן בתי הספר ההמוניים הממשלתיים, שגם הפועל הקטן והעיקר הקטן שולח את הילד לבית ספר, שילמד קרוא וכתוב בגיל 6, ממניעים שונים, אבל קרוא וכתוב ולימוד וחינוך וכן הלאה, זה 1740, אוקיי? ומיד אחרי כן, המהפכה הצרפתית, המהפכה האמריקאית, שגם נותנת לאדם את הזכות לגשת לידע, צריך לזכור, לא לכל אדם הייתה זכות לגשת לידע. אבל האם זה ממש התהפך? בהדרגתיות, 250 שנה אחרי כן, 1990, נופל מסך הברזל. מה זה אומר מסך הברזל? הרי מסך הברזל היה אימפריית הרשע, שהכלי העיקרי של השליטה זה היה לשלוט בתודעה. אתה לא, אין לך גישה לספרות, לאינפורמציה, לרדיו, לטלוויזיה וכו', אם לא תחת השליטה שלי. זה מכיוון שהמשטר הסובייטי והדיקטטורי של העולם, שהיה נפוץ בעולם על 1990, עצר את הגל הזה, חלק גדול מהמשטרים האלה קרסו, ואלה שלא קרסו היו חייבים להשתנות, כמו למשל המפלגה הקומוניסטית של סין, שהייתה חייבת לפתוח את הגישה אל הידע, אבל היא מנסה לעצור את הגישה לידע על ידי צנזורה והרבה משטרים אחרים. אבל אנחנו צריכים לזכור, אנחנו עכשיו בתהליך שכל מי שמנסה לעצור את הזרימה של הידע, ולכל מהפכה יש מהפכה שכנגד, כל מי שינסה לעצור את החופש הגישה אל הידע, בסופו של דבר, הכוח האדיר של עידן הדלי ירמוס אותו ויפוצץ אותו, כמו שכל המשטרים העתיקים של המלוכה והדיקטטורה של ימי הביניים והפאודליזם, כל המשטרים שניסו לשמר את הכוח אצל האליטות, יקרסו בתקופה הקרובה, מכיוון שאי אפשר לעצור את זה יותר. עידן הדלי מסמל את השפע של הידע ושפע הגישה וחופש המידע. ועוד פעם, המהפכה היא יותר חזקה מכל אדם ומכל כוח פוליטי, ואנחנו צריכים רק לקחת פופקורן ולאכול ולצפות בתהליך קורה לנו מול העיניים, שעכשיו זה קורה הרבה יותר מהר מאשר אי פעם בהיסטוריה. וברור, כמו שאמרנו, אנחנו נראה מהפכה שכנגד, ואי אפשר לעצור את המהפכה הזאת. אפשר אולי לנסות לעכב אותה, מאוד כואב למי שמנסה לעמוד נגד המהפכה, ולא להשתלב במהפכה הזאת. ההמשך. בספר יצירה, כתוב, המליך עוד צדיק בלעיתה.
למה אתה מתכוון מהפכת נגד?
שברור שאנחנו נראה, עוד פעם, מה זה מהפכת נגד? ברגע שיש תמיד, בכל מהפכה יש מהפכת נגד, שזה אומר שיש תמיד מערכות פוליטיות וכלכליות שינסו לעצור את התהליך ולמנוע הפצה חופשית של ידע, אוקיי? מי שלא רואה את זה, אני לא יודע אם הוא בכלל ערני, אני חושב שאתם מבינים במה מדובר.
ברור, ברור.
אוקיי. אז אנחנו ממשיכים. המליך עוד צדיק בלעיתה וקשר לו כתר, זה מספר יצירה, שמזל דלי נוצר על ידי עוד צדיק, ועוד צדיק זה עוצמה אדירה, כי צדיק זה צדיק יסוד עולם. היא מסמלת, עוד צדיק את ספירת יסוד של זר אנפין, שזה אומר השיבר שנפתח של השפע של, כי זה ספירת יסוד, יוסף הצדיק, צדיק יסוד עולם, כלומר, פתיחתו של אותו ברז ענק של ידע וכל שפע אפשרי מלמעלה למטה, אבל בואו ננסה להבין, כי אם אנחנו מבינים מה זה אומר, זה יחסוך לנו הרבה כאבי ראש והרבה מלחמות מיותרות. ופה הוא מסביר את זה, כי מזל דלי, ותקשיבו טוב, כי מזל דלי הוא מזלו של עם ישראל. ואמרו התוכניים הראשונים, אומר הבני שכר, מי זה התוכניים הראשונים? הוא אומר, עיין בספר יצירה, זה רבי משה בוטריל, בשם רבינו היי, רבינו היי זה מהגאונים, ועיין בספר תורת נתן, וגם את הרבד, הספר יצירה, וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו עוברים על, על אסטרונומים עצומים, יהודיים, שהם היו רבנים עצומים, מהדורות שלפני אלף שנה ויותר. והם אמרו, כי מזל דלי הוא מזלן של ישראל. למה? הוא מסביר פה, רגע. אומר רגע. אבל רגע, לא כתוב במסכת שבת, אין מזל לישראל? והוא עונה, ותבינו שזה תשובה, כי הרבה אנשים אומרים, מה, יש אסטרולוגיה ביהדות? הרמב״ם לא היה נגד אסטרולוגיה? לא היו הרבה, עד היום רבנים שאומרים, מה, אסטרולוגיה זה עבודה רבה, עבודה זרה, תפו, מי מתעסק באסטרולוגיה? כתוב בגמרא, מסכת שבת, יש ויכוח, האם יש מזל לישראל או אין מזל לישראל. היינו, אנחנו מחזיקים בזה שאין מזל לישראל, אוקיי? שהמזל לא שולט, המזל האסטרולוגי לא שולט על עם ישראל. היינו, שעם ישראל, וזה תקשיב אותו, על ידי מעשיהן בתורה, הופכים המר ימירנו ויהו, יש להם את הכוח להפוך את שפיטת המזל לכל אשר יחפצו. אוקיי? כלומר, אבל איך? על ידי מעשיהם בתורה. ותכף אנחנו נבין יותר לעומק. אבל על כל פנים, בתולדה, יש להם מזל, עיין בגמרא, מסכת שבת, מקום מאוד מפורסם, דף קנ"ו עמוד א'. עוד פעם, מסכת שבת, דף קנ"ו עמוד א', יש דיון מאוד חשוב בנושא הזה. ומה הוא אומר? איך אפשר לעשות ויכוח אם יש מזל או אין מזל? או שיש או שאין. אפשר להתווכח על האמת. זה לא סתם אנשים ברחוב, זה היו מקובלי ענק, התנאים, התנאים ואחרי כן האמוראים. אוקיי? והתשובה, מה שהוא אומר, נכון, בתולדה, כשאדם נולד, יש לו מזל, המזל שולט עליו, אבל על ידי המעשים שלו בתורה, הוא יכול להפוך את שליטת המזל לכל אשר יחפץ. הנה לכם, המר ימירנו, והיה הוא. לא כתוב, היה הוא מה? מה שהוא רוצה. אתה יכול להמיר את שליטת המזל לכל דבר. ועל כך אומרים בגמרא חז"ל, אם הבן אדם נולד תחת שליטת כוכב מאדים, זה אומר שידיו מלאות דמים, אז הוא יכול להיות רוצח שכיר, הוא יכול להיות גנרל בצבא, הוא יכול להיות, הוא יכול להיות שודד, גזלן, צייד, אבל גם הוא יכול להיות חירוג, מוהל, קצב, אוקיי? המר ימירנו ויהו. כלומר, זה שבתולדה יש לאדם השפעה מסוימת מבחינה מזלות, אבל האדם יכול להמיר את זה למה שמתאים לצד הפרודוקטיבי, השאלה איך הוא יעשה את זה. והוא אמר, על ידי מעשיהן בתורה. מה זה אומר מעשיהן בתורה? והנה יש לומר, דלבעבור זה, דלי הוא מזלו של ישראל. כי דלי עשוי לשאוב בו מים, וזה פעולתו. פעולתו של הדלי, לשאוב מים, ואין מים אלא תורה. כמה דעת אמר, כמו שנאמר בישעיהו נ"ה, פסוק א', הוי כל צמא לכו למים. להורות על האמור דמזלו של ישראל, הוא עבד משמש של התורה. וגם ששפיטת המזל מחייב באיזה אופן, הנה על ידי עסק התורה ומצוות, יתהפך הכל לטוב, ולכל אשר יחפוצו, יתו את המזל, כיוון שמזלן הוא עבד משמש אל התורה. ותבין זה לפי מה שדרשו רז"ל, בתלמוד, מסכת יומא, דף כ"ח עמוד ב', אשר העבד הנאמן של אברהם אבינו, שזה אליעזר, שהוא דולה ומשקה מתורת רבו לאחרים. בואו ננסה להסביר את זה לפי השפה של לימוד הקבלה מאלף בית. אז כך, בלימוד הקבלה מאלף בית אנחנו מתחילים ארבעה יסודות, ארבעה כוחות, שזה חוכמה, בינה, זרע, פין ומלכות, שזה ארבעת היסודות, שזה אש, מים, אוויר ואפר, שזה ארבע אותיות י' ק' ו' ק', וכן הלאה וכן הלאה, שזה גם ארבע חיות הקודש, שור, אריה, נשר ואדם. אוקיי? עכשיו בואו נראה איך זה קשור אלינו. הנה, בשנה, בלוח השנה, ישנם ארבע חלקים, שנקראים ארבע עונות. אוקיי? מה זה עונה? מה זה עונה? אפשר להגיד עונה, זה זמן. הנה, הגיע הזמן. אבל גם עונה, זה יכול להיות משהו אחר. מה מתחייב החתן לקלה שערה, כסותה ועונתה? מה זה עונתה? זה זיווג. כלומר, עונה זה זמן, זה חיבור מסוים. זה בעצם בכל עונה יש חיבור שונה ליקום. החיבורים משתנים, ולכן השפע האלוקי זורם ביקום בחיבור קצת שונה. אוקיי? זה לא שאין חיבור, יש חיבור, אבל החיבור הוא שונה. כמו שחשמל, אפשר להשתמש בו, אפשר לחמם על ידי תנור, אפשר לקרר על ידי מזגן, גם אותו מזגן יכול גם לחמם וגם לקרר. זה אותו חשמל, זה אותו מכשיר. מה אני משנה? אני משנה את התוכנה, היום אני משנה את הקודים. שהמערכת עובדת ואז היא מקררת או מחממת. מובן? זה תוכנה. כלומר, הכוח זה אותו כוח, אבל הביטוי משתנה לפי השינוי באינפורמציה שהכוח פועל דרכה. הכל זה עניין של כוח ואינפורמציה. עכשיו, הכוח הוא לא תמיד נשלט על ידינו, אבל האינפורמציה יכולה להישלט על ידינו וגם הכוח. ואז אנחנו, ורק אז אנחנו מתחילים להיות מסוגלים לשלוט בגורל שלנו, ובביטוי שלו. תזכרו את זה, כי זה הדבר הכי חשוב. עכשיו, לענייננו, נחזור שוב. אז מה זה העניין של הדלי? אז יש לו ארבע עונות. אז ארבע עונות כנגד ארבע, כמו שלמדנו הרבה פעמים, כנגד אותם ארבעה כוחות. אביב כנגד היוד, היוד זה ספירת חוכמה, זה גם יסוד האש, ולכן המזל הראשון של האביב, זה מזל תלשו, מזל אש, גם בסולוגיה הרגילה המוכרת. אוקיי? אבל מה שעומד בבסיסו של הזמן הזה בשנה, שזה עונת האביב, זה אש. לכן שלושת המזלות של האביב, תלי שור ותאומים, יש להם מזלות, אם תסתכלו על ההתנהגות שלהם, היא מאוד אנרגטית. מאוד אנרגטית, הם אנשים מלאים באנרגיה אישית, זה אש, אוקיי? ואז מגיע המים, שזה הקיץ, ושלושת המזלות של הקיץ, יש בהם אובססיה לנתינה, ואני לא רוצה להיכנס, אני מדבר על זה במקום שלו, ולכן המזל הראשון של הקיץ זה מזל מים, מזל סרטן. הסתיו מתחיל עם מזל מוזניים של מזל אוויר, אבל זה כנגד יסוד האוויר, ולכן האינטלקט והמחשבה וכולי, זה הקו והחוכמה וההברקה, זה קו שמשתף ומחבר את שלושת המזלות של הסתיו. והמזלות של החורף, אלו הן המזלות של אדמה, אפר, יסוד האפר, שזה גדי, דלי ודגים. הגדי הוא אפר בעצמו, באסטרולוגיה הרגילה, אבל שלושת המזלות האלה, מכיוון שזה חורף, זה כנגד ההי של היוד כבקה האחרונה, וזה אפר, זה מלכות, ולכן מה שמשותף ביניהם, שבמהות של שלושת המזלות ההם, זה המהות, זה אפר, ואפר במהות שלו הוא יבש, הוא צמא ורעב. ולכן אנחנו נראה עוצמה אדירה של רעב, וחוסר ויובש אצל גדי, דלי ודגים. ולכן האמביציה והרעב והמוטיבציה להשיג. עכשיו זה מתבטא אצל כל אחד משלושת המזלות האלה אחרת. אצל הגדי הוא ינסה להשיג את המילוי לרקנות הזאת שבתוכו על ידי, מצד אחד, אם הוא לא רוחני בכלל, לעשות הרבה כסף, רכוש, נדלן, ללמוד דברים שיתנו לו, מה שנקרא, שיהיה לך מקצוע, אוקיי? שיהיה לך מקצוע מכניס, שנותן לך ביטחון, וידע, הרבה ידע, לסוף ידע, תארים, וכן הלאה וכן הלאה. זה הגדי. הדלי, יש בו יצר עצום, ועכשיו צריך לזכור, שלושה מזלות בכל עונה, ימין, שמאל ואמצע. ימין, שמאל ואמצע זה מים, אש, אוויר. אז מה זה דלי? זה אש של האדמה. ומי שמביא טיפה קבלה, מה זה אש של אדמה? זה קו שמאל של מלכות. זה מה זה אמביציה בטירוף? מה זה חוסר בטירוף? מה זה רעב בטירוף? למה? או, זה בדיוק, אנחנו רואים שבני מזל דלי אף פעם לא יושבים בשקט, כי חסר להם והם צריכים. אבל אצלהם החלק החיצוני זה אוויר, ואוויר זה אינטלקט. ולכן אצלהם אנחנו נראה את מצד אחד, אינטליגנציה חבל על הזמן, שזאת הבעיה שלהם, כי הם כל כך בטוחים שהם חכמים ומהירי מחשבה, שהם בטוחים שהם נישאים מעל כל אחד שמסביבם, או במילה אחרת, סנובים. בני מזל דלי הם בדרך כלל סנובים נוראים, ומצד זה החיצוני, ומהפנימי, קו שמאל, אש של אדמה, קו שמאל של מלכות, הם מאוד 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 אנוכיים, לא רואים אף אחד ממטר. זה מלידתם, איך שאומר פה, אומר פה בני שכר, מלידתם, הם ככה נולדים. האוויר דוחף אותם למה? פחות מהקניין החומרי שמעניין אותם, פחות מעניין אותם הקניין השכלי. ידע, 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 הם לא סובלים שמשעמם, והם לא סובלים שמישהו מנסה להגביל אותם. לכן עידן הדלי זה עידן שבו אנשים מכריזים על עצמאות, הם שוברים כל מגבלה, וכל גורם שמנסה להגביל, לאסור, להפריע את התנועה של הידע והשפע, יישבר, כי העוצמות האלה הולכות וגוברות, הולכות ומתגברות, בלי שום סנטימנטים. וזה אנחנו רואים גם על כל האידיאולוגיות של המאה ה-20, עולם ישן נחריבה, זה כל כך דלי. מה הבעיה? שדלי בגימטריה זה דם. ואנחנו יכולים להגיד שהמאה השנים האחרונות היו המאה השנים עם הרמה הגבוהה ביותר של רצח והרג והרס שאי פעם היו אצל המין האנושי. אף פעם לא בסדר גודל הזה. וכולם תחת אלמנט אידיאולוגי של לשפר את חייו של האדם. זה כל כך דלי. מצד אחד, רעיונות בשמיים של אחדות ושל רוחניות, והכל בלוף, למה? כי בפנים זה כל כך אגואיסטי. זה פשוט להזיז לי מהעיניים את מי שמפריע לי להשיג את הנוח הפרטי שלי, ולכן הקומוניזם הרגו את הבורגנים. אוקיי? וזה שחרר, ברור שזה שחרר את הגוש המזרחי מהבורגנים, והם נהיו כולם חופשיים. איזה אסון נוראי זה גרם. איזה התמודדות ורעב, מי שמכיר את ההיסטוריה של המפלגה הקומוניסטית הסינית. הכל בשם אידיאולוגיה מקסימה, כל כך דלי. חסרת רגישות לפרט, וכמו שאמרנו, מה הבעיה? ברגע שזה לא מחובר לתורה, ברגע שזה לא מחובר לתורה, ומה התורה אומרת? נורא פשוט, לא תרצח. אבל הוא מורגני, לא תרצח. אבל הוא רשע, לא תרצח. אבל הוא מפריע למהפכה, לא תרצח. וזה אותו דבר לקומוניזם ולפשיזם ולנאציזם וכל האיזמים, שהכל באצטלה של רעיונות אלטרואיסטים לחלוטין, שבשמם של הרעיונות האלה נעשו הדברים החשוכים ביותר. למה? קו שמאל של אפר, זה חוסר כל כך נוראי, שמרוב הרעה והחוסר אתה לא רואה עם העיניים, ואין שום רגישות לזולת. ולכן אפשר לראות אצל בני מזל דלי. מצד אחד הם בעד חופש, הדיבור והכל, איזה מילים יפות. מצד שני, ברור שהם לא יהיו, הם סנובים נוראים. להכניס אליהם הביתה בן אדם אחר, שהוא לא מבריא כמוהם. מה? אני צריך עכשיו להקשיב לו, הוא משעמם אותי. אז אני מוכן אולי להכניס אותו אליי הביתה ללילה אחד, שבוע. אבל להתחתן, השתגעתם? מה, אני צריך להקריב את החיים שלי בשביל מישהו אחר שהוא לא מבריא כמוני? איך אני אעשה כזה דבר? ולכן אנחנו רואים פחות אנשים מתחתנים. בעידן, ואף פעם לא היה עידן שכל כך הרבה אנשים חיים לבד ומבחירה. כי הם לא מוכנים לשתף מעצמם לזולתם. זה דלי במופע הכי אגואיסטי שלו. חוסר רגישות וחוסר אכפתיות אמיתית, ולכן בדידות נוראית, כי מרוב זה שאתה מחובר לכל העולם, אתה לא מכיר את השכן שלך. אתה לא מכיר את הילדים שלך. אתה לא מכיר את בן או בת הזוג. אין לך שום קשר אמיתי עם אנשים שבעצם הם כל כך חשובים ל-well-being, לבריאות הנפש של הבן אדם, ולכן הגאות האדירה הזאת בכל העולם של צורך אדיר בתרופות נגד דיכאון. כי אתה בודד, ושאתה בודד, אתה לא מחלק, ושאתה לא מחלק באמת מהלב עם בן אדם אחר, אתה בבית הסוהר הנורא ביותר. אתה תקוע בתוך הגוף האומלל, בית החומר שלך, ואין לך מוצא משם. זה התיקון הנוראי של בני מזל די, ושל כל המין האנושי בדור הזה ובעידן הזה. עכשיו, והנה יש לומר דבעבור, זה דלי ומזלו של ישראל. כי דלי עשוי לשאוב במים, כמו שאמרנו. למה דלי עשוי לשאוב במים? היבשות, כוח השאיבה של אינפורמציה, כוח השאיבה שיכול למשוך ידע אלוקי רוחני מלמעלה. זה קורה בשתי רמות. ולכן כשהזוהר אומר על 1740 שהיה 5500 בלוח העברי, שהזוהר אומר, הנה, בזמן הזה ייפתחו מעיינות החוכמה שלמעלה ולמטה. אז עכשיו תחליט. או שאתה מתחבר לידע מדעי אדיר, שמצד אחד יוצר זרות בין בני אדם, וכוח הרס אדיר, שאף פעם המין האנושי לא היה כזה כוח הרס, וגם השתמשנו בו. אוקיי? מצד שני, אתה יכול למשוך תובנות רוחניות עליונות שאף פעם המין האנושי לא יכול היה למשוך אותן, ולכן אומר מלמעלה ומלמטה. גם דלי הוא הסמל השפע, אוקיי? איזל מים מדליאר, סמל השפע, לכן יש שפע אדיר בידע. מצד גשמי, מדע, אוקיי? פסיכולוגיה, כל הדברים האלה. הידע, כמות הידע היא בלתי ניתנת אפילו להגדרה. בדרך האינטרנט הידע הזה מופץ לכל דורש. אוקיי, עכשיו, ברור שיהיה מי שינסה לעצור את השפע של הידע, כי יש תמיד כל מיני כוחות וגורמים פוליטיים, כלכליים, שיודעים שידע זה כוח. וברגע שאתה מאפשר גישה לאנשים אל הידע, נתת להם כוח בלתי מוגבל. ויהיו גורמים שלא ירצו לשחרר את הידע הזה. אם זה עוד פעם גורמים כלכליים, או גורמים פוליטיים, זה אותו דבר, אוקיי? הרבה פעמים זה אותו דבר, הון ושלטון, שכולם מדברים על זה. רגע, אתם חושבים שזה רק עכשיו הון ושלטון? תמיד היה, אבל לא היה מספיק ידע להבין איך זה עובד. והידע הזה הולך וגואה, כמים לים מכסים. ולכן הידע הוא כן דבר שמחטא יותר מאור השמש. כלומר, ברגע שהידע צף, וזולג החוצה, אי אפשר יותר להסתיר דברים. ויוצא 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 שוב ושוב ידע. עכשיו, אבל שוב, הידע הזה הוא ידע שהופך להיות בית סוהר לאדם. איך שחזל אומרים, חמור נושא ספרים. אז יש לך, אתם רואים אנשים שהם באקדמיה, ואתה נכנס לאקדמיה ואתה מרגיש שאתה בבית סוהר. יש שם אסכולות שמאוד מאוד יש שם אוטוריטה עצומה של אסור לך, מי שזוכר את מה שעשו הממסד של מדעני הכימיה בעולם, בעיקר פאולי שהנהיג אותם, מה הם עשו לשכטמן לגבי התגלית שלו שהוא בסוף כן זכה בפרס נובל הזה, אבל במשך עשרות שנים רדפו אותו בצורה נוראית, ואתה אומר, אלה הם מדענים? כמה נקמנים הם יכולים להיות? כמה אכזרים הם יכולים להיות? זהו. כי זה, לא, זה עניין שברגע שאתה לא רוחני אמיתי, ולא מתחבר לעולם הרוחני העליון, ורוחני עליון זה להדלות מהמימד האלוקי, וברגע שאתה מבטל את המימד האלוקי, ואומר לו, יש רק מימד שכלי גשמי. קוראים לזה מדע. זה לא מדע, זה פייק. זה פייק מדע. מדע זה ידע, וידע כולל את כל איך שהיקום בנוי. אבל אם אתה מתכחש לזה, שיש ליקום מימדים אלוקיים, אז אתה בעצם אוטוריטה. אתה הפכת להיות לממצד דיקטטורי, שמנסה להוציא ולהכחיש כל מה שקשור למימד הרוחני של המין האנושי. אין נשמה, אין אלוקים, חס ושלום. ברגע שיש ממסד שעוצר את זה, הנה, כמה אפשר לעצור את זה? ולכן הפלא המדהים, איך זה שבעולם שהמדע כל כך עוצמתי, ופתאום אנחנו רואים מהפכת נגד של אנשים שכן מתקרבים לרוחניות דתית, אבל הרוחניות הדתית הולכת ומשנה צורה. זוכר לפני כמה עשרות שנים, דיברו בארץ על גל חדש של דתיות. קראו לזה חבקוק. היום כבר לא מדברים על זה, אבל זה כי זה כבר מובן נעלה. מה זה חבקוק? זה אנשים שהם גם חבד, זה החטא, גם ברסלב, זה הבית, גם קוק, זה הקוף, וגם קבלה. כל מיני, רבי אשלג וכן הלאה. אתם מבינים מה זה אומר? שאני, אם אני גם וגם וגם, אני לא ולא ולא ולא. כלומר, אף אחד לא יגיד לי, היי, היי, אתה חבד, אז בחבד עושים רק ככה, שלא תהי, זכר אתה לא חבד, נחרים אותך. ואם אתה ברסלב, אז ברסלבים מתנהגים רק ככה, ואסור לך ללמוד חבד. ואסור לך ללמוד רב קוק, ואם אתה לומד רב קוק, אז אסור לך ללמוד. וכן הלאה, ופתאום, מה זה אומר? שאף אחד לא יכול לבוא אליי, כי אני הרב, אני הממסד, ואני אומר לך מה לעשות. אוקיי, לא, אני גם וגם וגם, אני מקשיב לכולם. ואני לוקח מפה ולפה מה שליבי חפץ. חנוך לנער על פי דרכו. העולם הולך ומשתנה, וזה עידן הדלי, שאתה צריך לדעת איך להדלות את השפע הרוחני מהעולם העליון, והמלך, אבל אתה צריך את הכוח הזה של השאיבה, של הדליה, וזה עניין של דלי, להדלות את השפע מהעולמות העליונים. אז אם אתה דולה ושואב רק מהעולמות השכליים, אז כמה שלא תשאב ולא תדלה, אתה נשאר בחושך. ופתאום אתה פוגש אנשים שבסתר, אנוסים, הם באוניברסיטה, הם מדענים, אבל הם מאמינים באלוקות, הם מאמינים ברוחניות, מאמינים בקבלה וכו' וכו', ומחפשים, אבל הם לא יכולים לדבר על זה עם החברים שלהם, כי פחדים שיחרימו אותם, שיזרקו אותם מכל המדרגות. רגע, זה לא מזכיר לנו את ימי הביניים. כמה זמן זה עוד יוכל להמשיך? ולכן העניין, ומכיוון בעיקר, כמו שאמרנו, אם אנחנו מחוברים אך ורק לידע השכלי ולצריכה של הגוף והדרת הגוף על ידי מדע, זה מדע עצום היום, איך היום עושים שהשריר ייראה ככה, איך היום בן אדם עובד להאריך את החיים שלו, אנטי אייג'ינג, עם איזה דברים הוא צריך לאכול וכן הלאה, מה, הכמות של הידע שאתה יכול בכף היד, במחשב של הכף יד שהפך להיות גם טלפון, ובעצם במאגר של כל הידע שאתה עוגר אי פעם, כי הוא מחובר לענן, ואז אתה יכול לחפש שם איזה ידע שאתה רוצה על כל פרי, על כל ירק, על מצב רפואי מסוים, מצב מחשבה מסוים וכן הלאה, אבל גם יש לך יכולת גישה לידע רוחני אינסופי שגם הוא קיים ברשת, בינתיים. אוקיי? ולכן פה העניין של מזל דלי, שאו שאנחנו מדברים על אנשים אגואיסטים, צבועים, חסרי רוחנות, מצד אחד אינטלקטואלים, מצד שני יבשים כמו חרס הנשבר, ולכן לא פלא שהם דיכאוניים, רדופי תאוות נקמה ושנאה וכו'. יש עולם שלם של כזה דבר באקדמיה, ואתם מסתכלים, וככה מתנהגים מדענים, ככה מתנהגים שופטים, עורכי דין, וכן הלאה, אנשים שמלאים בתארים וכולי, חמור נושא ספרים. חומר, רק חומר, אם אתה לא משתמש בידע כדי לדלות, דרך התורה, שהכלים של התורה זה כלים של לדלות את השפע והאנרגיה הרוחנית, אף פעם לא תהיה סביע. אז איך קשור עניין ביאת המשיח לעידן הדלי? שבעצם זה מילים נדפות. באחת הנבואות המפורסמות של בלעם, שנאמר ייזל מים מדולייו, רמז על השפע שהדלי שמסמל את קרן השפע, ייזל ודרך כוכב מיעקב, וקם שבט לישראל, שבט שבט. הנה שבט הוא מזלו של ישראל, אוקיי? אבל שבט, גם הרבה מקובלים אומרים שבט, שבט, זה גם בגימרתיה 311, איש. מי מחזיק את הדלי בסמל של מזבלי? איש. ובואו נחזור שוב, אל אותה, אם אפשר להגיד, שיטה של הצפנה בסמלים של חוכמת הקבלה. אז יש לנו י' ק' ו' ק', יש לנו אביב, קיץ, סתיו וחורף, יש לנו אש, מים, אוויר ואפר, ויש לנו גם מרכבת יחזקאל, כמו שאמרנו שזה ארבע חיות הקודש. אז כנגד השור, שזה האש, יש לנו את מזל שור בעונת האביב שזה אש. כנגד פני האריה לימין, אז בקיץ שזה מים ימין, יש לנו את המזל האמצעי שזה האריה, הנה, ממש מתאים. רגע, אבל בסתיו, המזל האמצעי, זה לא נשר, זה עקרב. אוי, לא, אבל מי שלומד קבלה, ומי שלומד אסטרולוגיה, באמת בצורה רוחנית, יודע שלעקרב יש שני מופעים. כאשר העקרב משתלט על הרגשי שלו, ועל האנרגיות המלחמתיות שלו, מבחינה גשמית והוא הופך להיות רוחני, מהקרב הוא מתעלה להיות נשר שבשמיים. הנה יש לנו את הנשר. והגענו עכשיו לאמצע של החורף, הנה מזל לי, אז איפה האדם? אריה, שור, נשר ואדם. זה האדם, איש, שמחזיק את הדלי. הנה הוא שם מול העיניים. הוא שם מול העיניים. זה עידן הדלי. ולכן זה שעכשיו אומרים שעידן הדלי התחיל, לא, עידן הדלי לא התחיל. עידן הדלי התחיל לפני 800 שנה. הוא עבר שלבים של הכנה. עכשיו הוא נכנס לשלב מאוד מואץ, בעצם זה שלפני 800 שנה, הכוכבים שבתאי וצדק נכנסו איך זה נקרא, לגדי, ועכשיו הם עוברים למזל דלי, לא, הם היו בדגים, סליחה, עכשיו הם עוברים לדלי, והם עברו לדלי, ומה זה אומר שכל שמה זה, ששני הכוכבים, גם צדק, וגם שבתאי מסמלים, משיכה עצומה של ידע וחוכמה, וכשהם עוברים למזל דלי, זה אומר שתהיה אינטנסיביות, הרבה יותר גדולה, וברור שיש נטייה פוליטית אדירה בכל העולם, לעצור את הגל האדיר שהכל נפתח. ואנשים פתאום אומרים, אני רוצה לדעת. אני רוצה לדעת מה קורה בכל דבר. אני רוצה לדעת מה קורה בממשלה, אני רוצה לדעת מה יש בתרופות שנותנים לי. אני רוצה לדעת מה יש בחיסונים שנותנים לי. אני לא מוכן יותר שיגידו לי, זה טוב בשבילך, הממשלה החליטה, ואני הולך כמו בשנות ה-50 וה-60, ואני עושה את זה כי הותנתי לזה. אנשים היום רוצים לדעת, שקיפות המידע, חוק שקיפות המידע שמופיע בכל מידי מדינות בעולם יותר ויותר ויותר, ופתאום אנשים רוצים, רגע, מה זאת אומרת שקיפות המידע? אני לא רוצה לתת שקיפות, אבל תשימו לב, אם אתם זוכרים פעם, חנויות, הייתה דלת לחנות, היה קיר, והיה חלון רעבה כזה קטן, ולאט לאט חלונות הרעבה גדלו. היום חנות שהיא מודרנית, אין דלת, יש קירות זכוכית, והכל פתוח. זה בעצם הסמל, אנחנו בעולם שהכל הכל נפתח, הידע נפתח. וברגע שמישהו מנסה להסתיר, ישר כל העולם קופץ, מה אתה מנסה להסתיר? אבל שוב, ההסתרה האמיתית זה ההסתרה של העולם הרוחני. שהנשמה יש לה יותר כוח ועוצמה מאשר הגוף. שהעולם הרוחני האמיתי הוא הרבה יותר רחב מהעולם השכלי. ועדיין הממסד עוצר את זה, וכל מי שעוצר את זה עם הממסד האקדמי, הממסד הפוליטי, וכן הלאה, שהחוקים הרוחניים של התורה הם אוניברסליים, והם, ולא רק שהם נצחיים, ואי אפשר עם איזה תרגילים שכליים ללכת מסביב, ואנשים רואים את זה. ויקח עכשיו את הזמן עד שהתודעה הזאת גם תהפוך לחלק בלתי נפרד מהנורמה במוסדות השלטון, בעולם המסחרי, כי אנשים לא מוכנים לקבל את זה יותר, אבל זה ייקח זמן, וצריך את הסבלנות של הזמן הזה. יש לנו ברור שעוד הרבה מאוד דברים נוספים להסביר את עניינו של מזל דלי, אבל עוד עכשיו, הנה אפשר לבוא גם בכיוון של האותיות של המזל. אז אמרנו שצדיק מסמל את ספירת יסוד של זרנפין, שצדיק יסוד עולם, כלומר צדיק זה השיבר הראשי שמעביר את השפע מהעולם הרוחני אל ההוצאה לפועל בספירת מלכות. אבל תשימו לב עוד משהו מעניין, הרי האותיות של מזל דלי זה לא רק הצדיק, שזה השפע הגדול שמביא לעולם, שמחבר את הרוחני עם הגשמי, שאנחנו לאט לאט הולכים לכיוון, הרי ההופעה של הזוהר שינתה משהו, יצרה איזה גל, אבל זה היה מאוד אקסקלוסיבי. ההופעה של תורת החסידות והקבלה הספרדית הפך את זה יותר פופולרי. אחר כך, זה פשוט בשלבים, אבל אנחנו עכשיו לפני שלב עוד יותר עוצמתי. אבל פה יש לנו צדיק ובית, כי בית, מה זה בית? בית זה של כוכב שבתאי, שהוא גם כוכבם, כמו שלמדנו על מזל גדי, קראנו בספר יצירה שהרבד אומר, הוא כוכבם של עם ישראל, כי הוא כוכב מצד אחד של, של הידע האדיר, וההתפתחות השכלית והרוחנית. אבל הוא אינו חפץ מענייני החומר, ולכן בני ישראל תמיד, עם ישראל תמיד בצרות, כי ברגע שאנחנו מנסים לבטוח בחומר כדי להרגיש בטוחים, מגיע כוכב שבתאי ומפרק לנו את הביטחון הזה. והנה תסתכלו מסביב, איך העולם שנראה כל כך בטוח, שהוא הולך ונהיה יותר בטוח בשנות ה-50 וה-60 וה-70, שהכל צפוי, תלמד, תלך לבית ספר מקצועי, תקבל עבודה במפעל, תלך לבית ספר כזה, תקבל עבודה ממשלתית, עם קביעות לכל החיים וכן הלאה, ועם פנסיה וימי הבראה וכן הלאה, ובית הבראה וכל הדברים, ופנסיה תקציבית, ופתאום הדברים למשתנים בקצב אדיר. ואדם נמצא בעבודה לכל החיים, אין כזה דבר. עידן הזה, הולך ודוחף, כי כוכב שבתאי אומר, לא, תחליף, תשנה, תחליף, תשנה. אז או שזה מכניס בן אדם למצב של בדידות נוראית, שהוא בורח אל הפרטיות שלו בבית שלי, בדירה שלי, מקסימום כלב, אולי אני אתחתן, לא ברור, לא אחזיק הרבה זמן מעמד. כל זה, כי שאנחנו יודעים מה זה הדלי האמיתי, שזה להתחבר למצוות התורה, שזה ואהבת לרעך כמוך. מה הדלי המזויף? כמו שאמרנו, זה הסיסמאות הריקות מתוכן, של אהבת העולם, של אהבת האדם, אבל אני לא מוכן שאנשים פרימיטיביים יחיו אצלי בבניין, או יהיו אצלי במועדון, או יסחו אצלי בבריכה. מה פתאום? הם? אוקיי? וזה, ולכן מצד אחד אקסקלוסיביות וסנוביזם נוראי, כי העולם מתחלק עכשיו לאליטות ולפועלים פשוטים, זה לא מסדר מצד אחד, ומצד שני, הרקנות הנוראית שיכולה להתמלא רק, כמו שאומר רבי אשלג, איך תתחבר לכוח האלוקי שיכול למלא את הצמא ואת הרעב, רק אם תצא מעצמך. ואיך תצא מעצמך? ואהבת לרעך כמוך, אני השם. שאתה אוהב את הזולת ודואג לו באכפתיות, במסירות נפש, וזה לא משנה אם הוא ברמה האינטלקטואלית שלך, וזה לא משנה אם הוא יגיד לך תודה או לא יגיד תודה, ואם זה מפורסם ומצולם ברשת החברתית, אתה עושה את זה כי אתה רוצה להתחבר לאנרגיה של העולם הרוחני האמיתי, לאור העליון. זה התיקון, ושאתה מתחיל לשאוב את האור העליון, אתה יכול להפוך את המזל שלך למה שאתה רוצה. והיה, והמר ימירנו והיה הוא. עוד דבר, צדיק ובית, זה צו. מה זה צו? מה זה צו? פעם בדקתי את העניין, וזה היה ראש חודש שבט, לפני הרבה הרבה שנים. ואני בודק את העניין של מה זה צו, וצו, הרי צו זה כיסוי. מה זה החיה שנקראת צו? היא נקראת צו כי הגוף שלה מכוסה, אתה רואה רק את השריון. מאיפה זה מגיע? זה מופיע בתורה שמסופר בפרשת הנשיאים, איך הנשיאים תרמו עגלות צו. מה זה עגלת צו? זה עגלה שהיא מכוסה. יש עגלות שזה רק עגלה, ואפשר להמיס עליה דברים. ויש עגלות שיש להם כיסוי. זה עגלת צו. אוקיי, ואני עדיין, אז מה זה אומר? האם זה באמת הדבר הנכון? ואני חוזר, זה היה שבת, ראש חודש, ואני חוזר מבית כנסת, ואני רואה ילד הולך ברחוב, עם עגלה כזאת של ילדים, ובתוך העגלה, צו. כן, צו, חיה, צו. אני אומר, מדהים, עגלה, צו. מה, עוד פעם, אז מה זה העניין? העניין הוא, הנה, אנחנו בעידן שבו הכיסוי הופך לגילוי. הכיסוי הופך לגילוי, ולכן כל העניין של חודש שבט, ושוב, ולכן, האידיאולוגיה הכאילו מודרנית, של שוויון ואחדות וכולי, זה כיסוי. כיסוי למה? לאגואיזם ולנוחיות. אבל העולם הרוחני נמצא מתחת לזה, הוא מכוסה, והוא מתגלה דרך מה? דרך הכיסוי, שלכל אדם ואדם, יש את המיוחדות שלו, והמיוחדות שלו מתבטאת, לא שהוא אוהב את הסרט הזה, והוא הולך פעם עם בגדים כאלה, פעם עם בגדים כאלה, זה חיצוני, אלא יש לו מורשת משלו, כמו שזה אומר, לכל אדם ואדם, יש את הדרך המיוחדת שבה, הוא מגלה את השפע האלוקי בעולם, ואין שניים שיש להם גילוי שווה של השפע, אבל אם האדם לא שופע, לא שואב, לא דולה, הוא לא רואה את עצמו כעבד המשמש את השפע, כמשרת, אני פה בעולם כדי להעביר לעולם שפע אלוקי מסוים ממימד אחר. ואני, הכיסוי של אותו שפע, כי הכיסוי מגיע, כי הגילוי ברק דרך הכיסוי. מה זאת אומרת? שאדם מסוגל, אדם מסוים מגלה את השפע האלוקי, בכיסוי מסוים. אז אחד הוא משורר, והכיסוי שלו זה שירים מסוימים, שמגלים את האלוקות דרך אותם שירים, דרך אותם מילים ששירה, ואדם שומע את המילים האלה והוא מתחבר לאלוקות. מי אחראי להביא את האלוקות לעולם בצורה הזאת? האדם הזה דווקא. ומישהו אחר חיבר את המוזיקה לזה, והוא מביא לעולם את האלוקות דרך המוזיקה הזאת. ואדם אחר מביא את מחשבת הבריאה לטיל הנבראים, דרך זה שהוא נותן שירות רפואי, פסיכולוגי, משפטי, בנייה, אדריכלי וכו'. רק ברגע שהאדם מבין שהוא פה בעולם כדי להיות עבד המשמש את האלוקות, את האינסופיות, רק אז הוא הופך להיות לאיש מקצוע אמיתי, כי אז אתה מרגיש את הלב, איך? אחד מגלה את זה בכיסוי כזה, ואחד מגלה את זה בכיסוי כזה, אצל אחד עבודת האלוקים שלו, וזה מה שאומר רב השלג, וזה אומר הרב בריינווין, מה זה עניין שנהיה גזע כהנים וגוי קדוש? מה, יש מקום בבית המקדש לכל עם ישראל? לא, שכל אדם ואדם עושה את העבודה שלו, אם הוא עורך דין, ואם הוא רופא, ואם הוא עיקר כזה שמגדל ירקות כאלה ואחרים ופירות וחומרי ויסבי טיבול ויסבי תבלין וצמחים של ריפוי, הוא עושה את זה כי כך אני מגלה את השפע האלוקי. רק אז תהיה מנוחה לרעב והאדיר של האנושות, שלא מבינה למה כמה שאני צובר יותר נכסים, כמה שאני צובר יותר רכוש, כמה שאני צובר יותר חברים, וזה כל כך ריק. כי זה לא מחבר לגילוי האמיתי, זה לא דולה ושואב את האור האלוקי מלמעלה. וזה התיקון של מזל דלי, ואיך זה מתחיל? מלהיות שם בשביל מישהו אחר, בנשמה, בלב, לאהוב את הבן אדם, לאהוב את הזולת, לא כי הוא יעזור לי, אלא לאהוב אותו כי זאת הדרך העבודת האלוקים שלי, כי זאת הדרך היחידה שלי, לשחרר את עצמי מהכיסוי של הגוף והמדע, וכל הפייק, המדע הכוזבי, הידע הכוזבי של ישראל שאומר, ככה, זה החיים, אין משהו אחר. ברור שיש משהו אחר, זה לא כל החיים. זה רק כיסוי, זה רק כיסוי. וזה, שם נמצא הסוד של זה, זה בצו, הגילוי שבא מתוך השבירה של הכיסוי, או מתוך ההבנה שהכיסוי הוא רק אך ורח לצורך הגילוי. ולכן, צריך עמים עם תרבויות, מכיוון שכל עם וכל תרבות הייחודית לעצמה מגלה את האור האלוקי בצורה אחרת. ככה זה אומר, יש 70 ענפים. אי אפשר להפוך את כל המין האנושי שכולם יהיו אותו דבר, וצריך למחוק את הזהות החברתית, השבטית, הלאומית שלהם. ברור שאם הזהות הלאומית שלי אומרת שצריך להרוג את כל מי שמהלאום שלי, זה גם כזב. לא, שכל אחד יש לו את הייחודיות משלו, כדי שזה בא מהמקום של לדלות את השפע האלוקי מלמעלה, כדי להשפיע לזולתנו. זה עידן הדלי האמיתי. ואז אנחנו ניגמל ממשטרים של שקר, מתרבות של שקר, מחיים של שקר, מחינוך של שקר, מחיים של שקר שבן אדם פשוט הולך ומסתכל ואומר לעצמו, אבל אני חי חיים של שקר, למה אני לא מושר? למה אני באמת לא יכול לאהוב מישהו? ולכן עצם העניין של האהבה היום, שזה גם שקר, השקר שבכל אם זה הספרות, ואם זה אמצעי התקשורת והקולנוע, מה זה אהבה? אהבה זה החלום הזה שיבוא מישהו וייתן לי כל מה שאני רוצה, ותקבל אותי כמו שאני. מי שבאמת אוהב אותי, לא יכול לראות שאני סובל, ולכן הוא ירצה שאני אשתנה, כי הוא אוהב אותי. לא, לא, זה לא אהבה. אהבה זה שאל תפריע לי להיות מסכן וטמבל. אל תפריע לי להיות תקוע בכיסוי שלי, בפרטיות שלי, ושאף אחד לא ייכנס לפרטיות. וזה הבדידות הכי גדולה, זה המסכנות, שהיא הבסיס לכל ההתנהגות הסוטה שיש היום במין האנושי. הרי המהות של המין האנושי זה מהות קהילתית, משפחתית, לאומית, שאתה שייך לאיזה קולקטיב שמתבטא ביחד עם איזה נאמנות למשהו הרבה יותר גבוה מעצמך. לא, לא, אני לבד ואני... זה לא. זה לא טבעי, זה לא נורמלי, זה לא חיובי. וזה שאתה ריק, אז אתה נכנס בכל מיני אידיאולוגיות ודמיונות שהן תולדה של הכאב, ובעיקר זה המקום של להאשים את הזולת. לכן הקומוניסטים רצחו דור שלם של יזמים עסקיים, כי בגללם אנחנו סובלים. מה הייתה תוצאה? בסוף לא היה מסחר, לא הייתה יוזמה עסקית, והקומוניזם קרס כי לא היה ייצור. נשארו כאנשים שלא היה שום יוזמה, או חשק לייצר. וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. עולם שלם שמתגלה לפנינו, ויש לנו הזדמנות להתחבר לאותו שפע אדיר, של לדלות שפע אלוקי כדי לבטא את עצמנו בהשפעה לזולתי. תודה רבה, ושיהיה חודש מצוין לכולנו.
חודש טוב.